ברשותכם, בואו נסכם את הפעם הקודמת בקצרה. אנחנו רוצים להבין את המהות של קדושת השבת והמשמעות של אותה קדושה. והתחלנו סוגיה שמופיעה בגמרא במסכת שבת, שעל פיה אומרת הגמרא, הנותן מתנה לחברו, מקור 2 אצלנו בדף, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, בדף הקודם, בדף של שבוע שעבר. אם כן, אדם שנותן מתנה לחברו צריך להודיע לו שהוא נתן לו מתנה. שנאמר, נותן. צריך להודיע לו. לכאורה זה שונה מהלכות צדקה, ששם, כמו שדיברנו, דווקא הצניעות והאלם, המתן בסתר, הוא דווקא המדרגה יותר עליונה. וכאן, לכאורה זה מפתיע שהנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. מה הפסוק שהגמרא מביאה כראיה? שנאמר, המתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, שנקראת שבת, שנאמר, לדעת כי אני השם מקדישכם. דהיינו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה שנקראת שבת, כפי שאומרת הגמרא בהמשך, בפסקת הדבב למטה, תניא נמי אחי, לדעת כי אני השם מקדישכם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה, יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש לתנה לישראל, אם כן, המתנה הזאת, א', היא שבת, ב', היא בבית גנזיו, אנחנו נצטרך עוד להבין מה זה בדיוק בית הגנזים הזה, ג', לך ועודיעם לישראל. אם כן, לך ועודיעם, לדעת, להודיע, כי אני השם מקדישכם. אז פעם קודמת, התחלנו לעסוק בסוגיה, לפני שהגענו לסוגת השבת, היום אנחנו נכנס סוף סוף לסוגת השבת, שיש כל מיני צדדים מוסריים בנפש האדם. אבל הצד המוסרי היותר יסודי, היותר מקורי, היותר בסיסי, הוא הצד שנקרא הכרת טובה. יש הרבה ממדים מוסרים שבאים לידי ביטוי בפעולות האדם, אבל הממד המוסרי, כמו שכאן הרב אומר, העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב, הוא דווקא הכרת טובה. למה? כי הכרת הטובה היא בעצם אותה הכרה שאני מכיר את מי שנתן לי טובה. ואם אנחנו הולכים לעמוד המוסרי שהוא מקור הכרת הטובה, אז בעצם נותן הטובה גם בכמותה וגם באיכותה וגם ברציפותה וכו', שהיא הטובה יותר גדולה, זה ריבונו של עולם, שנתן לנו בכלל עולם, ונתן לנו חיים, ונתן לנו את עצמנו, ונתן לנו את כל מה שמשתלשל מזה, וכו'. אז העמוד המוסרי הזה של הכרת טובה, הוא בעצם העמוד המוסרי היותר יסודי, היותר עקרוני, כי בעצם שם מתחילים החיים, זה מקוריות החיים, שם זה מופיע. אומר הרב, אבל היות ובני אדם לא יודעים תמיד להכיר את מקור הטובה במובן היותר עליון שלה, מצד איכות הטובה, כמות הטובות ורציפות הטובות וכו', והמשמעויות של הטובות האלה, לכן לא כולם יודעים להכיר טובה למקור הכל וריבונו של עולם, לכן צריך להשריש בנפשנו את מידת הכרת הטובה גם ביחס לדברים קטנים, כלומר להגיד תודה על כל דבר שאנחנו מקבלים מכל בן אדם, למשל כמו פה, אדם שנותן מתנה לחברו, אף על פי שהעיקר זה לא השווי הכלכלי של המתנה, והעיקר זה לא השימוש של המתנה, ואפילו העיקר הוא לא המחשבה והרצון של נותן המתנה להטיב לחברו, אף על פי שזה ערך חשוב מצד עצמו, אלא באמת השורש הפנימי של להכיר טובה לחברו, זה בעצם להשריש בנפשות, להכיר תודה על טוב שהאדם מקבל, גם אם הוא טוב קטן, כדי שמתוך הטוב הקטן הזה, הוא ידע בהמשך הדרך להכיר תודה לריבונו של עולם הגדול. ולא רק הוא באופן אישי, אלא במציאות תושרש מידת הכרת הטובה, עד שבסוף יכירו כל האנושות וכל המציאות תכיר תודה וטובה לריבונו של עולם. לכן, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, אני קורא את המשפט בעמודה האמצעית, שורה שנייה מהסוף, מילה אחרונה, על כן, שורה האחרונה עכשיו, כל מה שיבוא לידינו להשריש בלב בני האדם וליתן מקום לכוח הנעלה של הכרת טובה, שיגדיל ויצא לפועל, יעלנו, עמודה שמאלית, שורה ראשונה, יעלנו חובה גדולה, למען תת דרך ליסוד הנעלה, שעתיד לקחת חלק גדול בתיקון העולם הכללי, להיות מתחזק ומתרחב, עד שביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. על כן, הנותן מתנה לחברו, שכפי הנימוס האנושי בהיוודע למקבל, ימלא לבבו רגשי הכרת הטובה לנותן, לימדונו חזל שלא ימנע הטוב הזה להיות יוצא מן הכוח אל הפועל, אם, אף על פי, שהנותן איננו חפץ לא בהכרת טובה ולא בתשלומי תודה. אבל היסוד המוסרי של הכרת הטובה, שעתיד להיות נוטל חלק גדול בהטבת המציאות, שכל המציאות כולה תכיר טובה לריבונו של עולם, הוא נותן הטובות, צד האמת. לכן, גם אם זה כרגע הופיע בצורה קטנה, ראוי לטפחו וליתן לו מקום להתרחב, וכל רגש קטן מצטרף אל התיקון הכללי, שיוכר בעזרת השם בהמשך הדרך, בכל כוחו. עד לכאן בעצם פעם קודמת. בסדר, רבותיי? כן? עד לכאן שבוע שעבר. עכשיו, ניכנס לסוגיית השבת. אם כן, למה דווקא השבת היא המתנה? הרי הקדוש ברוך הוא נותן לנו הרבה מתנות. אז למה דווקא חכמים, או פשט הפסוק והדרשה של חכמים, הראיה של חכמים שהכוח או הבחינה שתשריש בתוכנו את מידת הכרת הטובה, היא דווקא המתנה שנתן לנו ריבונו של עולם ושבת שמה. הרי הוא נתן לנו הרבה מתנות. אז למה דווקא עניין השבת? מה יש בשבת שהיא הראיה להופעת הנתינה האלוהית כלפי הבריאה, שהיא תהיה בסופו של דבר גילוי הכרת הטובה כלפי כל ההיסטוריה וכו', עד שבסוף זה יופיע ויוביל לגאולת העולם. הכל מתחיל לכאורה מהשבת. מה יש בשבת? למה זה כוח עקרוני? שנאמר לדעת כי אני השם מקדישכם. וזה נאמר כמו שראינו בפסוקים פעם קודמת ביחס לסוגיית השבת. אז בואו נקרא. אז אנחנו בעמודה האמצעית, שורה עשירית מלמעלה. ופרשה התורה בכוונת קדושת השבת, כי אני השם מקדישכם, ושם כמובן מדובר על השבת, והשבת נקראת קדושה, זה הנושא שלנו. ופרשה התורה בכוונת קדושת השבת, שהיא להשריש כוח ידיעת היחס של הכרת טובה, הכרת הטובה היותר עליונה. אמרתי, אני קורא עכשיו בעמודה... אני חוזר שוב, סליחה. אני קורא עכשיו בעמודה השמאלית, שורה עשירית מלמעלה. בסדר? פלוס מינוס. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, אם ספרתי נכון. שורה תשיעית מלמעלה. ופרשה התורה בכוונת קדושת השבת, שהיא להשריש כוח ידיעת היחס של הכרת הטובה יותר עליונה, שראוי באמת שתהיה נובעת מצד הטובות הרוחניות, שעמהן ראויים להיות החיים מוכרים לטובה רבה ונשגבה. כלומר, אבל החיים מבלדי צד הקדושה שבהם יחשבו רק למסע, אם, אף על פי, שיעבור לו האדם תענוגים מדומים כדי להעביר השיממון שבחיים, אבל אינם קיים להצילו מרעת שחיתות החיים, אבל לא יוכלו להיחשב לטובה מוחלטת. אמנם, החיים עם קדושתם, החיים שאדם מתרומם ממהם לתענוגים שהם מכובדים, גם נצחיים, למעשים שהם עומדים לעד וראויים להיות נחשקים מצד השכל והיושר הטהור, הם באמת טובה עליונה ואדירה. ולהכיר כוח טובה זו בהוצאת ההכרה אל הפועל, יהיה האדם נזקק בשמחת לב לדרוך עוז במעשה הקדושה והצדק. על כן, באה השבת שהיא זכר למעשה בראשית, העד שהשם פעל את כל המעשים, מוכתר בכתר קדושה רבה, להורות שאומנם כוח הכרת הטובה האלוהית יצא אל הפועל, רק עם הכרת טובת הקדושה שבחיים. והדעת שהיא מתנת השם, לדעת כי אני השם מקדישכם, יצרתי אתכם בתכונה וחננתי אתכם באמצעים מביאי הקדושה, שעל ידם תביאו את החיים לתעודה כזאת שיהיו באמת הטובה היותר עליונה, עד שעל ידם יימשך האדם להביע הכרת טובתו, וכל הדרכים היותר רחבים מרוב טוב ושמחה נשגבה. ולמדנו מזה, שהידיעה המכשרת את האדם להכרת טובה היא יסוד התורה ואות בין השם ובין עמו. על כן חובה עלינו להדריך את החיים בכללם לחנכם ביסוד כוח הכרת טובה, אם שיהיו בדברים או בדברים חלקיים וטובות קלות ערך, יצא הכוח אל הפועל. ולכשתשתלם הידיעה האנושית והתגדלו כוחות הטוב והיושר, יביא כוח הכרת טובה את פעולתו הטובה, עד שכל לב יאמר נדעה נרדפה לדעת את השם, כשחר נכון מוצאו. טוב, יש פה בפסקה הזאת בעצם שתי נקודות. בואו נתחיל. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, נגיד לפי חלוקה שהיא חלוקה מקובלת, ברא בעולם שלנו, ובפרט באדם בישראל, ארבעה ממדים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אם אפשר לומר, ארבע מתנות. המתנה האחת, כל כוחות הגוף לסוגיהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כישרונות גופניים. למשל, הקדוש ברוך הוא ברא באדם כישרון פיזי להביא חיים לעולם. זה כישרון חשוב מאוד, הכישרון הזה. הקדוש ברוך הוא ברא גם באדם כישרונות נפשיים, כישרונות מוסריים. האדם יכול להיות אנ וטן, יכול לעזור לאחרים וכדומה. הקדוש ברוך הוא ברא באדם כישרונות שכליים, להבין דבר, להעמיק בו, לדעת להכריע הכרעה אחרי שיקולי דעת נכונים וכדומה. והקדוש ברוך הוא ברא ממד רביעי באדם, שהוא ממד הנשמה, ממד הקדושה. אם כן, החלוקה שתמיד אנחנו חוזרים עליה הרבה פעמים, המהר"ל חוזר עליה, גוף, נפש, שכל, נשמה. שהנציב למשל אמר ששלושת בניו של נוח, שבעצם מהם הושתת העולם אחרי המבול, כללו בתוכם את ארבעת הבחינות האלה. חם היה שייך למה שמתחמם באדם, חם לשון חמם, מתחמם, שאלה כוחות הגוף והנפש שלו, ובפרט שני הכוחות החזקים ביותר בגוף ובנפש, הכוח החמי הגופני, יצר הריות, והכוח החמי הנפשי, הכעס, הגאווה, שמובילה לכעס, זאת הייתה התכונה של חם. כשאדם פועל את שני היצרים האלה, אז הוא מתחמם כפשוטו. כן, אדם מתעצבן, ניקח את הדוגמה השנייה, אדם מתעצבן, אז הוא אומר, תיזהר, אני מתחמם. כן, אז זה חם. יפת, אומר הרב הירש, מלשון פתי, פתוח. מה פותח את האדם באשר הוא אדם אל המציאות? החוכמה שלו, השכל. ושם, הוא אותו אדם שיודע לקרוא בשם השם. שם של דבר זה מהותו. והקדוש ברוך הוא לא אומר לנוח לזרוק את חם ויפת למבול, שיתבעו במבול הגואש, ולהשאיר את שם בטבע, אלא כולם צריכים להיכנס לתוך הטבע. אם כן, גם חם, גם יפת, גם שם, חשובים. בתנאי, ששם ינפח את שמו ביפת ובחם. יפת אלוקים ליפת, וישכון בו לשם. מה קורה כשחם ויפת נפרדים משם? תכף נראה. כלומר, מה קורה שהאדם מסתפק בביטוי המתנות הנמוכות שהקדוש ברוך הוא נתן לו? דהיינו, כוחות הגוף וכוחות הנפש או כוחות השכל שלו, אז באמת יכולה להופיע קטסטרופה. לדוגמה, אני לא רוצה להתפזר יותר מידה, אבל אם הגענו לפה, אז נקודה מתוקה שאולי כדאי להעיר אותה. מה הייתה הפעולה הראשונה שנוח עשה כשהוא יצא מהטבע לפי התורה? נטע עץ, שנאמר, ויחל נוח איש האדמה, והייתה קרן. ואחר כך שתה מהיין, והשתכר וכל מה שהתגלגל. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, פשט הפסוקים, לא צריך לפתוח את הפסוקים, אבל נקריב קורבן. ויצא נוח מן הטבע, ויבן מזבח להשם. אם כן, נשאלת השאלה, אם הייתה באה תקשורת לצלם את הפעולה הראשונה שנוח עושה כשהוא יוצא מהטבע, מה היו רואים בתמונה? האם נוח נוטע עץ גפן ושותה מהיין וכל מה שישתשל מזה, או בונה מזבח? תשובה, התורה לא באה ללמד אותנו היסטוריה, במובן של המאורעות הטכניים, והתורה בטח לא באה להוציא תמונות לעיתון. התורה באה ללמד אותנו שאצל נוח היה חילוק בין הממד החמי והיפתי מצד אחד, לממד השמי, דהיינו. מבחינת ההיגיון, השכל עכשיו, יפת, הצד עייפתי שבחם, שבנוח, סליחה. מה הייתה הפעולה הראשונה שנוח צריך לעשות כשנגמר המבול ויוצא מהטבע? לבנות את העולם. העולם הרוס, אז הוא צריך לבנות מחדש. איך בונים את העולם מחדש? אתה נוטע את עולם הצומח ומתחיל לבנות את העולם. נוטע נטיעה ובונה בניין. נוח התחיל לנטוע נטיעה, בסדר גמור, להבדיל גם הקדוש ברוך הוא, התחיל בנטיעה. והייתה השם גן ועדן מקדם. אלא כאן יש בעיה חמורה, שכשנוח פועל פעולה שכלית, דהיינו יפתית, כששם השם לא מניע אותה, מה תהיה התוצאה של שכל לבדו? חם. כשמופיע יפת לבד, התוצאה תהיה חם. לכן הוא נוטע דווקא עץ גפן, והתוצאה תהיה שכרות, והשכרות הזאת תהיה קלקול נפשי וקלקול מוסרי, וקלקול גופני, כמו שחזל אמרו, שבסוף יצא מזה סירוס גדול. כלומר, כשהתורה מספרת לנו שהפעולה הראשונה שנוח עושה כשהוא יוצא מהטבע, היא לנטוע קרם וכל מה שמשתלשל מזה, זה אומר שנוח הפריד את הצד היפתי והחמי שבו מהצד השמי שבו. כי מה אומר לך הצד השמי? שכשאתה יוצא מהטבע אתה צריך לעשות פעולה ראשונה. להודות להשם. להקריב קורבן, לבנות מזבח ולהקריב קורבן. אם כן, נוח עושה שתי פעולות במרכאות במקביל. מצד השם שבו הוא בונה מזבח, הוא אומר תודה להשם, שניצל מהמבול, ומצד יפת וחם שבו הוא מתחיל לבנות את העולם, אבל כשרק השכל בונה את העולם, בלי שם, זה בסוף יוביל לך. לעומת זאת, אצל אברהם אבינו, הוא כבר מחבר את שלושת הכוחות, שכשיפת, כשאצל אברהם אבינו, יפת וחם, נובי משם. מה שאין כן אצל נוח, שלושת הכוחות נמצאים, שם יפת וחם, אבל שם לבדו, ויפת וחם לבדם. טוב, זה נושא שלא רוצה לפתוח את זה, אבל בגדול, הנה, אנחנו כבר רואים. כלומר, האנושות המודרנית חושבת שיכולה להסתדר בלי קדושה. ובפרט חס ושלום להבדיל, ישראל. עם ישראל חושב, לפעמים, במהלך ההיסטוריה, שהוא יכול להסתדר בלי קדושה, בלי נשמה, בלי שם השם. עכשיו, זה ודאי נכון שיש כישרונות אלוהים גם ברבדים הנמוכים יותר. ודאי, יש כישרונות גוף, כישרונות נפש, כישרונות שכל, שהם כישרונות עצומים. ברור. להיות אדם מוסרי, או להיות אדם שכלתן, ומנהל את החיים על פי השכל והמוסר, זה דבר גדול מאוד. אבל חיים ללא קדושה, ובפרט ישראל, שקיבלו את היכולת לגלות קדושה, שהיא למעלה מהשכל והמוסר, אלה חיים חסרים ביותר. עכשיו, אנחנו הולכים לפתוח היום משפט אחד מרכזי בפסקה שקראנו. אני רוצה לקרוא את המשפט הזה ולפתוח אותו. ברשותכם, ולכן קיבלנו עוד דף אחד, הקדמה ראשונה מספר עדר היקר. בואו נקרא רגע שוב את המקום שבו אנחנו מתחילים היום. ופרשה התורה בכוונת קדושת השבת. עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה זה קדושת השבת. ופרשה התורה בכוונת קדושת השבת, שהיא להשריש כוח ידיעת היחס של הכרת הטובה היותר עליונה, כלומר להכיר טובה לצד השמי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהוא מעבר לצד היפתי והחמי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כלומר צד הקדושה שהוא מעבר לצד של השכל, המוסר וודאי הגוף, שראוי באמת שהיא להשריש, עוד פעם, פרשה התורה בכוונת קדושת השבת, שהיא להשריש כוח ידיעת היחס של הכרת הטובה יותר עליונה, שראוי באמת שתהיה נובעת מצד הטובות הרוחניות, שעמהן ראויים להיות החיים מוכרים לטובה רבה ונשגבה. עכשיו המשפט שאנחנו רוצים לפרק היום. אבל החיים מבלעדי צד הקדושה שבהם. החיים ללא קדושה. החיים ללא שם, ולא רק ללא שם, אלא החיים ללא שם שמניעים את יפת ואת חם. מה יקרה איתם עם החיים האלה? לו הם יהיו רק חם, או רק יפת, או רק יפת וחם. או רק יפת שמניע את חם. אבל לא שם שמניע את יפת ואת חם. איך הם יראו החיים האלה? ודאי מדובר פה בישראל. אבל החיים מבלעדי צד הקדושה שבהם יחשבו רק למסע. זה משפט לא קל. אם, אף על פי, שיבור לו, שיבחר לו האדם תענוגים מדומים, אנחנו רוצים לפתוח היום את שתי המילים האלה, מה זה תענוגים מדומים, כדי להעביר השיממון שבחיים. זה נשמע מאוד זול, המשפט הזה. דיינו שבני אדם שבועים ביצרי גופם וביצרי נפשם, בעיקר ביצרי גופם, וזה כביכול מייצר להם איזשהו סיפוק ביחס לחיסרון של אותה קדושה שחסרה להם. אבל קשה לומר משפט כזה. כיות ונפש האדם או מציאות האדם היא כוללת גוף, נפש ושכל, כלומר את חם לשני צדדיו ואת יפת. אז ברור שאם אני לא מוציא מהכוח אל הפועל את כל הכוחות האלה, אני לא ארגיש שאני, אני לא ארגיש נוח, כי אני ארגיש שחלק מכוחות החיים חסרים אצלי. ויותר עמוק מזה, אם הצד החמי והיפתי, הגוף, הנפש והשכל, יצאו אל הפועל, והצד השמי לא יצא אל הפועל, שהוא המקור של הכל, אז ודאי שאני לא ארגיש שלם עם כל מה שכן יוצא אל הפועל. כי אדם שהוא מספיק קשוב באופן אמיתי לעצמו, הוא ירגיש, הוא יזהה, שהכוח המרכזי, כוח הקדושה, חסר אצלו. אז איך אפשר להגיע למצב שהאדם יכול לבחור לו, תענוגים מדומים, כדי להעביר השיממון שבחיים? כל תענוג שאתה או אני לא נבחר, לא נוכל להעביר את השיממון של החיים, כי הנפש כמהה למה שהיא. וכשהיא לא תוציא מהפועל את מה שהיא, אז תמיד היא תרגיש, ממה? אז איך האדם מנסה להעביר את שיממונו הקדושתי הנשמתי שחסר לו, הייתי אומר, איך האדם יוצר לעצמו לא רק סיפוקים גופניים וסיפוקים נפשיים וסיפוקים שכליים, אלא גם סיפוקים במרכאות רוחניים, מקף, המשפט עכשיו הוא לא נכון, אלא גם סיפוקים רוחניים נשמתיים, שכביכול יספקו לו את מה שחסר לו, יפריחו את השממה שחסרה לו. את זה אנחנו רוצים לפתוח היום. אני קורא שוב את המשפט הזה. אבל החיים מבלדי צד הקדושה שבהם, יחשבו רק למסע, אם, אף על פי, שיעבור לו האדם תענוגים מדומים, כדי להעביר השיממון שבחיים, אף על פי כן אבל, אינם כי אם, להצילו מרעת שחיתות החיים, אבל לא יוכלו להיחשב לטובה מוחלטת. חיים בלי קדושה, אמיתית, אינה טובה מוחלטת. אבל לעומת זאת, אמנם החיים עם קדושתם, החיים שאדם מתרומם עמהם לתענוגים שהם מכובדים, כלומר הנשמה תאיר את הגוף, נפש, שכל וכו', גם נצחיים, הם או באמת טובה עליונה ואדירה, דילגתי שורה וחצי, הם באמת טובה עליונה ואדירה, ולהכיר כוח טובה זו בהוצאת הקרא אל הפועל, יהיה אדם נזקק בשמחת לב לדרוך עוז במעשה הקדושה והצדק. טוב, אז אנחנו עכשיו הולכים לפתוח סוגיה שלמה. בשביל לפתוח את הסוגיה הזאת, יש לפנינו צילום נוסף, שהוא מעדר היקר, הקדמה א'. עדר היקר זה ספר ש, נגיד זה בקיצור, מלקט את יחסי הגומלין, גם בכתיב, גם בתורה וגם בכתיבה שהיו בין הרב קוק לחמי והאדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים. ופה, ויש חלק מהספר זה מכתבים בין אחד לשני, חלק מהם, ויש פה כמה פסקאות מאוד חשובות, שקשורות גם לעניינים היסטוריים, אבל פסקאות חשובות מאוד מבחינה רוחנית. אז כאן זאת, אז יש כאן כמה הקדמות, יש כאן חמש הקדמות, זאת ההקדמה הראשונה. ההקדמה הראשונה לספר, מי שרוצה קצת יותר אולי, יש בספר הזה לא הרבה עמודים, בעמוד, בהקדמה A, עמוד סמך דלת. הרב כאן הביא את החלק מהצוואה, נקרא לזה, של חמי והאדרת. דברים מופלאים ביותר. כדאי לקרוא את זה, זה מופיע כאן בעמוד סמך דלת, עד עד סמך זין, סוף, הסוף זה סמך תת. למשל, אני לא יכול לא לקרוא דברים נפלאים. אני קורא, לא אוכל מבלי להציב בזה קטעים מגוף הקונטרס של הצוואה המונחת לפניי, אשר אמנם רק מי שידע והבחין את גודל מאור האמת שהייתה בנפש צדיק זה, הרב, אם אפשר להקדיש את הספר הזה לחמיב כמובן, האדרת, עדר היקר, יוכל לשער השערת אמת את אמת המידה של גדלות הנשמה הזאת ותארתה, ביותה יכולה לכתוב ברוח תמים דברים כאלה. מה האדרת כתב על עצמו? חמיב של הרב מה כתב? זה לשונו. מעודי אני שונא את הגאווה. עוד מילדותי וקטנותי תאפתי בליבי את האיש אשר ראיתי בו סימני גאווה כפי, אשר ראיתי בו סימני גאווה כפי דמיוני. ברוך השם שאין בליבי שמץ גאווה. אם כי לפעמים הרבה אני רואה טוב כישרונותיי ומעלות המעטות שבי, אבל ברוך השם איני נפעל להתגאות על ידי זה. נקודה שנייה, אהבת הבצע לא קיננה בליבי מעודי, ואף כי לא אוכל להתפאר טהרת ליבי עד כי הייתי שונא בצע, למידה זו לא הגעתי עדנה, אבל לאהוב ממון לא אהבתי ממון. כן גם שנאתי את הכבוד מעודי, ואני יודע וליבי דווי עליי בעת שמכבדים אותי. טוב, יש כאן הרבה דברים חשובים. כן מעודי האמת נר לרגליי, ואת השקר סניתי ותאבנו בלבבי עד מאוד. טוב, יש כאן הרבה דברים. מיום עומדי על דעתי נזהרתי בהפרשת מעשר מכל הרווחים שהזדמנו לי. במצוות קריאת שמע בזמנה הייתי נזהר מיום עומדי על דעתי. וזה לי כ-20 שנה שהורגלתי לקרות קריאת שמע קודם הנצח חמה. לצאת ידי חובה איזה מהראשונים, זיכרונה לברכה, שקריאת שמע של שחרית הוא דווקא הנצח חמה. בתפילה בציבור נזרתי הרבה ברוך השם, וכמה פעמים היה לי יגיעות רבות ועמל רב עד שקיבצתי 10. ומעודי נדמה לי באם התפלל לעצמי, כאילו לא התפללתי כלל, אם הוא התפלל ביחיד. זה איזה 20 שנים שהרגלתי עצמי לשאת תפילין קטנים כל היום. זה איזה שנים שהנהגתי לשאת כמה זוגות תפילין בכל יום. האדרת, האדרת. טוב, יש פה הרבה דברים, אני באמת, זה לא נושא של השיעור. טוב, בואו נחזור אליהם. אז זאת ההקדמה, חזק ובור, זה בזכותך עידו. אז זה מהמוץ המחדלת, כדאי לקרוא. אז זאת ההקדמה הראשונה. שימו לב. עסקנו בהקדמה הזאת לפני כמה שנים, כאן. לא יודע, נדמה לי שאף אחד מהיושבים פה לא היה פה. אז זה רושם גדול, הפסקה הזאת היא מותירה הרבה רושם על השומעים, על כולנו, אז זה דברים חשובים מאוד. אני קורא. טוב, מה בעצם אנחנו רוצים להרוויח מהפסקה הזאת? איך האדם, הייתי אומר, המתוחכם, הייתי אומר מקף, הרוחני, תכף המילה הבאה תתברר, הרוחני דמה, יצר לעצמו פתרונות להגיע להפרחת שיממותיו, כשלא רק הממד הגופני, הנפשי והשכלי יוצאים אל הפועל, אלא אפילו הרוחני שבו, אבל בלי אלוהים. מה הפתרונות שמצא האדם? אומר הרב, בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. היות ואין לפנינו הרבה זמן, יש רק 20 ומשהו דקות, אז אנחנו כבר ננסה להסביר בתוך הקריאה. בעת התמוטטות הרוח יושפל איש. כלומר, איש בתורה לשון חשיבות. איש, חז"ל אמרו, מעל גיל 13. איש זוכה, זה עכשיו אנחנו עוסקים מסרת קידושין. איש זוכה ואין קטן זוכה. אז איש יכול להיות שליח, גדול יכול להיות שליח, ולא קטן יכול להיות שליח. אם כן, תמיד איש בלשון חכמנו על פי הפסוקים, איש הכוונה, אדם חשוב. אם כן, החשיבות של האדם כאיותו איש, אומר הרב, מושפלת, נשפלת, הוא נעשה שפל, מתי? מתי צד האיש שבו, צד החשיבות שבו, צד המעלה שבו, לא מופיע, כשהרוח שבו מתמוטטת. בעת התמוטטות הרוח, שהממד הרוחני, הנשמתי, לא רק הגופני, הנפשי והשכלי, אלא הקדושתי, קדושת השבת, שהממד הקדושתי הזה מתמוטט אצלו, לא בא לידי ביטוי, יושפל איש. ואז האדם מוצא את עצמו בציור הבא. שאלת החיים, בשביל מה אני חי? הוא אומר לבמה אני ממקד את החיים האלה. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר, האדם. כלומר, אומר הרב, האדם ממשיל את עצמו לבית, שלבית הזה יש תנור, כלומר קר בבית, וצריך תנור כדי להסיק חום בבית. אולי הרב לוקח דווקא את הדוגמה הזאת, כי אדם לא יכול לחיות בתנאי קור, זה הייתי אומר המינימום ההכרחי, כי לכן התינוק הוא גם מאוד רגיש לחום גוף וחום סביבה, כי אדם לא יכול לחיות במקום שקר, במקום שלא קר כל כך, גם קר הוא לא יכול לתפקד. נכון? קור זה דבר משתק את האדם. לכן אולי הרב לוקח דווקא את הביטוי של התנור. כן? אז האדם רואה את עצמו כבית חמר, הרי האדם נברא מבוץ, מאדמה, כביכול, חס ושלום, כן, הכל כמשל. הוא כבר לא איש, שימו לב איך אנחנו יודעים מאיש לאדם. כלומר, איש זה כבר מעלה, זה כבר הצד הנשמתי. אדם זה אדמה, זה הצד החומרי שבו כבר יותר. אז האדם רואה את עצמו כבית של חמר. כתוב איך הוא לקח קצת בוץ, ערבב עם מים, נפח בו נשמה, וכאן דובר על האדם ששכח את נשמתו, והאדם הוא סך הכל איזה מין תערובת בוץ, שקוראים לאדם, בית חמר. זה כמו ילדים שלוקחים חמר, ועושים מזה איזה כלי. אז האדם רואה את עצמו כבית מחמר. עכשיו, בבית החמר הזה שנקרא אדם, קר, צריך להתחיל לחמם את בית החמר, צריך קצת להתחיל לחמם את הלב, לחמם את החיים. אז צריך להשיג תנור. טוב, נגיד שעסקתי תנור. אבל כדי שהתנור הזה יחמם, צריך עצים כדי שהתנור יוכל לחמם. תנור בלי עצים, מה הוא שווה? לכן האדם מתחיל להשקיע בלחפש עצים. מה זה העצים? קודם כל במובן הכי פשוט. העצים במובן הפשוט ביותר הכוונה, פרנסה. כלכלה. קודם כל צריך לפרנס את הממד הכי נמוך שבאדם. את האדמה היותר אדמתית שבאדם, עוד לפני האיש. שהממד הזה הוא קודם כל הגוף שלו. וכדי שהגוף שלו יוכל לתפקד, הוא צריך פרנסה. הוא צריך כלכלה. אם אנחנו נעלה רגע מרמת הפרט לרמת החברה, החברה, עם, כלומר, אומה, מדינה, קבוצת אנשים שחיית במקום בצורה משותפת, וקוראים לזה, ויש לה שלטון עם, כלומר מדינה, או האנושות בכלל, אותו דבר. מה קורה כשחברה, ברמה הלאומית, תופסת את עצמה כבית מחמר, אז קודם כל היא רוצה לפתח בקרבה את שני ממדי החיים, הייתי אומר, הבסיסיים שלה, שזה ביטחון וכלכלה. ביטחון מפני אויב, כלומר, שהאויב לא יהרוג אותי כדי שאנחנו נוכל לחיות, ופרנסה, כלכלה, כדי שנוכל לחיות ונוכל אפילו אולי לחיות טוב. ולכן, המצעים של רוב המפלגות בעולם עוסקים בשני תחומים, ביטחון וכלכלה. משרד הביטחון ומשרד האוצר. זהו. הביטחון זה כמובן גם משרד החוץ, זה יחסי חוץ, זה ראש הממשלה, ומשרד האוצר זה גם משרד הרווחה, זה הכלכלה, וכו' וכו'. וזה בעצם עסוקים. רוב בני אדם באופן פרטי ובאופן חברתי לאומי. זה התנור הקטן. התנור הקטן שקודם כל יוצר איזה תנאים חומריים בסיסיים. אני קורא שוב. כשמתמוטטת הרוח, וממד האיש שבאדם מושפל, והוא רק מגלה את מדרגת האדמה שבו האדם, אז שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית שפלה. למה זה שאלה מכנית? כי האדם הזה צריך לחיות, המכונה שנקראת אדם צריכה לעבוד. איך המכונה שנקראת אדם יכולה לעבוד? על ידי שהיא תאכל. אני מדבר ברמה הכי פשטנית עכשיו. ואיך היא תאכל? אם היא תקנה במקולת. ואיך היא תקנה במקולת? אם יהיה לה כסף. ואיך יהיה לה כסף? אם היא תעבוד. ואז מה יקרה? היא תאכל. נו, ואז מה יקרה? היא תחיה. ואז מה יקרה אחר כך? היא תהיה רעבה. ואז מה יקרה שוב? היא תצטרך עוד כסף. ואז מה יקרה עוד פעם? היא תלך לעבוד. ואז היא תאכל, והיא תהיה שבעה, אבל שוב פעם תהיה רבע. זה נשמע כל כך טיפשי מה שעכשיו אני אומר, אבל ככה רוב בני אדם חיים. רוב בני אדם חיים, קוראים לזה מהכיס לפה, מהפה לכיס, משהו כזה. ורוב החברות ככה חיות. במה מדינת ישראל עסוקה בעיקר מאז שהיא הוקמה? בשתי השאלות האלה של התנור הקטן. איך יוצרים ביטחון אל מול העמים, ואיך יוצרים רווחה כלפי עצמנו. זהו. הייתי עכשיו יכול להוציא מהאינטרנט, פעם עשינו את זה, מצע ממוצע של כל מפלגה במדינת ישראל, או גם בעולם. מהם שני התחומים שבהם בעיקר הם מתעסקים? המצעים האלה, ביטחון וכלכלה. זהו. יקראו לזה צדק חברתי, יקראו לזה ככה, יקראו לזה אחרת. זה. שורה אחרונה, תקלף את כל ההגדרות, שורה אחרונה זה. רגע, ומה עם התרבות? מה עם משרד החינוך והתרבות? תכף נגיע אליו. אבל קודם כל, הרובד הראשוני זה התנור הקטן שצריך עצים כדי לחמם את הבית שנקרא אדם, בין אם האדם הזה הוא פרטי או האדם הזה הוא חברתי, כלומר לאומי. זאת השאלה של אמא מצויה לבנה הנמצא בישיבה. מתי? תסתדר כבר. אם לימוד תורה לא קונים במקולת. היא צודקת, אם לימוד תורה לא קונים במקולת. עובדתית היא צודקת. טוב, אבל החיים לא נגמרים בלקנות במקולת. השאלה בשביל מה אני קונה במקולת? זו כבר שאלה אחרת. אבל קודם כל השלב הראשון. אם כן, השלב הראשון זה שהאדם מוציא מהכוח לפועל את הממד הגופני, ההישרדותי שלו, ואפילו מעבר להישרדות, חיים קצת יותר רחבים. טוב. לכן שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה מכנית, איך להפעיל את המכונה שנקראת אדם, כלומר, איך משיגים עצים להסיק את התנור הקטן, לחמם על ידו את בית החמר, האדם. והעצים הללו עולים ביוקר. קשה מאוד להשיג עצים. אחוזי האבטלה בעולם הם לא קטנים. והמעמד הכלכלי של רוב בני אדם בעולם הוא לא פשוט. זה לא קל לפרנס משפחה. אם מדברים ברמת עם, לא קל לנהל חיים כלכליים מסודרים, וננהל חיים ביטחוניים, לאומיים מסודרים. זה לא קל בכלל. כמה מדינות לא מאוימות על ידי אויביה? כמה מדינות כאלה יש בעולם? כמה מדינות יושבות טוב מבחינה כלכלית, ואפשר לסמוך על זה לאורך היסטוריה, לאורך שנים ארוכות, עשרות שנים, מאות שנים. אנחנו חיים בתקופה שאנחנו רואים את המשברים הכלכליים והביטחוניים המצויים בעולם. לכן העצים הללו עולים ביוקר. מה זה עולים ביוקר? זה יקר השגה, קשה להשיג, ולכן אתה מוצא באמת שהרבה מאוד אנשים פרטיים, או הרבה עמים, הרבה מדינות, אנשים חברתיים, משקיעים את רוב ככל חייהם בזה, כי זה דורש הרבה מאמצים. הישרדות כלכלית, בואו נדבר רגע ברמה המשפחתית, הישרדות כלכלית, או אפילו כלכלה משפחתית קצת יותר רחבה, כלומר, לא הישרדות בלבד, אלא חיים קצת יותר מרווחים, זה דורש מאמץ גדול מאוד. זאת עובדה, אין מה להתכחש לזה, זאת עובדה. לכן, העצים הללו עולים ביוקר, מפני שהם לחם, זה הלחם, זה הקיום, זה ההישרדות. על כן, רבה היא העבודה להשיגה. אם כן, מה יש בבית הזה שנקרא אדם כרגע בשלב הזה? תנור קטן, חום. כדי להסיק את התנור כדי שיהיה חום, הוא צריך עצים. והעבודה להשיג את העצים היא קשה מאוד. עד לכאן, פשוט, עד לכאן, מי נמצא בטבע שלנו שנקראת אדם? מי נמצא כרגע בטבע? חם, באיזה צד? גוף. מה עם חם בנפש? מה עם המוסר? מה עם יפת? עם השכל? מה עם שם? עם הנשמה? איפה הם כרגע בבית החמר שנקרא אדם? הם עדיין עוד לא הופיעו. נכון. ולכן האדם לא יוכל, אני חוזר למשפט שלנו, האדם לא יוכל להרוות את שיממונו רק אם הצד הגופני יצא לפועל. לכן, זה נשמע שהתחיל לחלוטין, שאדם יכול למלא את החיים רק בהישרדות כלכלית או רק בתענוגות פיזיות מקף כלכליות. כלומר, אדם שכל היום אוכל סטייק וצ'יפס ושותה קולה ונמצא בבתי מלון וסוחה בים. אין לנו משהו נגד סוחה בים, אבל נגיד שזה מה שעושה כל החיים. אדם כזה עם כל הכבוד, אם מדובר רק בממד הגופני, לא יגיע לסיפוק אמיתי, כי צדדי חיים מאוד עמוקים בנפשו, קרי המוסר, השכל והממד האלוהי, חסרים בו. ואם הוא יהיה קשוב לעצמו, בשלב מאוד מוקדם יחסית, הוא יודע לעצמו שזה לא מספק אותו. הוא עשיר כקורח. אז מה? לא חסר לו כלום מבחינה כלכלית, הוא יכול מבחינה גופנית למלא את כל החיים שלו. בסדר, אז מה? לכן מצאנו באמת הרבה מאוד אנשים, שכשהם הגיעו לאיזה מין רוויה חומרית, במובן הזה כרגע, כלכלי עם כל התענוגות שמתלוות לזה, זה נמאס להם. מה עכשיו? בסדר, עשיתי כבר הכל, נו, הלאה, הלאה, הלאה. הספקתי לעשות הכל בכסף שיש לי. מה עכשיו? זהו. השירים הם אנשים קצת מסכנים שאין להם מה לעשות עם הכסף. טוב, זה לא חס ושלום. יפה לומר את המשפט הבא, אבל ספינת התענוגות טובה עד בסוף. אני יודע, אחרי אני מדבר. טוב, לא נוציא לעז, נקווה שכולם יחיו, אבל כמה התענוג יכול למלא את החיים?
כמה?
אתה צודק, זה הכאב הגדול. אז אם הם לא מקשיבים...
מה זה מחשב רשעים?
אני לא, עכשיו, אתה שמעת מי את המילה רשעים?
זה לא שאלה...
זה אומר שהם לא איש. זה אומר שיושפל איש. זה אומר שהממדים היותר עמוקים של החיים חסרים.
טוב לו, אבל...
או שטוב לו, כי הוא שכח את הממדים היותר עמוקים שלו, וכנראה שהוא לא שכח. ולכן יכול להיות שהוא משחק אותה שטוב לו. ולכן רוב בני האדם, גם העשירים שבהם, לא מסתפקים בחיי תענוגות לספינת תענוגות, הם מחפשים משהו נוסף. הם מחפשים איזשהו ביטוי לממד יותר פנימי, מאשר גוף, החל במוסר, המשך בחוכמה, והמשך ברוחניות, שתכף נראה איך הם עושים את זה.
גם גוי שם, אתה רגיד?
ודאי. כמובן, בממד של גוי. בואו נתקדם. אמנם הבית הזה, שנקרא אדם, אין שם רק תנור, אלא יש לבית הזה גם חלונות. אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות. עכשיו, מה התכונה של החלון? שהוא מכניס אור. כלומר, החלון הוא מכניס אור, הוא מכניס אוויר. העצים זה הממד הפיזי. האוויר והאור זה כבר ממד רוחני. אתה לא יכול להגיד, תן לי קילו אור, תן לי קילו אוויר. זה לא מדדים חומריים. האוויר והאור שנכנסים דרך החלונות, זה כבר ביטוי לממד יותר רוחני. בין אם הוא מוסרי, בין אם הוא שכלי, וקל וחומר אם הוא רוחני ממש. אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה. עכשיו אותו אדם ששבוי בעצים של התנור הקטן, זה מפריע לו, זה מעצבן אותו, שכל הזמן נכנס אור מהחלון. מה זאת אומרת? כשהוא מקשיב באמת לעצמו, כשהוא באמת דקה בהקשבה פנימית, אז הוא יודע שהממד הגופני הזה לא מסוגל לספק לו את כל מה שהוא. כי ממדים הרבה יותר עמוקים באשר הוא, בעצמיותו, לא יצאים אל הפועל. אז הוא מרגיש מתוסכל. אז מה הוא מנסה לעשות? אז אדם שיושב בבית כפשוטו, וכל הזמן נכנס אור מהחלון, מה הוא יכול לעשות כדי שהחלון הזה לא יפריע לו סוף סוף? לשים וילון. אבל אם הוילון הוא לא מספיק.
לבנים,
הוא לוקח לבנים, הוא הולך אל החוץ, מביא משם לבנים, וסותם את החלון. סוף סוף אף אחד לא מפריע לי. חושך, הוא חושב שיש אור בתוך הבית, אבל יש חושך. אז חלון, כפשוטו, בבית, בבניין, אפשר לסתום עם לבנים. בסדר, אבל חלון בנשמה. Windows קוראים לזה היום. Windows, חלון. אי אפשר לסתום. מה תגיד, אני שם לבנים על המוסר, על השכל, על הנשמה שלי? אז האדם מצא פתרון. שהוא, אני מתקדם רגע איזה פסקה שלא כתובה פה, כי כאן זה יותר עמוק, אז הוא מצא פתרון. הוא יהיה אדם מוסרי, בנוסף לתענוגות, והוא יהיה אדם חכם, בנוסף למוסר. טוב, יפה, זה כבר יותר פנימי, מאשר להיות רק חם במובן הגופני. אתה כבר נקווה, לא חם, אבל הממד של חם בממד הנפשי מבחינה מוסרית מתוקנת, כאילו, כביכול, ואתה, הממד שלי יפה, אתה אדם חכם. ועד אתה אדם שמתנהג בדרך ארץ, ובנימוס כלפי הבריות, וגם אדם חכם, שלומד הרבה, יש לו אפילו כמה תעודות, ואפילו עובד בתחום, ואפילו המציא איזושהי המצאה חשובה לטובת תיקון האנושות ברמה השכלית, הטכנולוגית. יפה, אז גם אם האדם הזה, הוא ממצא איזשהו ממד מוסרי ושכלי על גבי הממד הגופני, כלומר יש איזה ממד של חלונות של אוויר ואור בממד המוסרי והשכלי על גבי ממד העצים של הגוף, מה יעשה אותו אדם עם הנשמה? הרי אם הוא מספיק חשוב לעצמו, אז האדם הראשון ששבוי בגוף ואומר אני, כמו שאומר עידו, זה מספיק לי לחיים שלי, אני ממצא את כל החיים שלי בזה, טוב, אז או שהוא באמת איבד הקשבה עד כדי כך, או שהוא סתם מרמה את עצמו. הלאה, האדם היותר מתפתח במחאות, הוא אדם מוסרי ואדם שכלי, בנוסף לאדם הגופני. אז הוא גם חם וגם יפה, בסדר גמור. כלומר, לא בסדר גמור, אבל כרגע בסדר גמור מבחינתו. אז הוא גם יכול להגיד, אני ממצא את עצמי, יש לי סיפוק, אני ממצא את חם ויפה שבי. טוב מאוד, הגוף מתפקד נכון, הנפש מוסרית, השכל חכם, בסדר גמור. אבל מה עם הממד הנשמתי? אז אם הוא השכיח מעצמו את הממד הזה, עבד על עצמו, אז הוא יכול ככה לנהל חיים, והוא יבוא לידי ביטוי, וכך שהוא מלא סיפוק מהמוסר שבו ומהחוכמה שבו. אבל, אם האדם הוא באמת בעל הקשבה פנימית, חסרה לו המציאות הנשמתית שלו, אבל הוא לא רוצה להתחבר אליה, כי הוא לא רוצה להתחבר לאלוהים, אז מה הפתרון? אז הוא תמיד יהיה מתוסכל. אומר הרב, האדם המודרני מצא פתרון. מה הפתרון?
אייפון.
רוחניות דמה. מה שנקרא מטרנה במקום לינוק. אז הוא מצא לעצמו מטרנה רוחנית. מה המטרנה הרוחנית שהוא מצא? אומר הרב, אמנם הבית הזה יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה, והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו. איזה ביטוי? מנוחה של שממה. כלומר, האדם מצד אחד מרגיש שהוא במנוחה, מצד שני שממה אצלו, כי כוחות חיים לא יוצאים אל הפועל אצלו. על כן צריך הוא גם כן לאמצעים, הסותמים את החלונות הללו. אבל איך יסתום? חלון בבית, בברזל ובמלט ובלבנים, אפשר לסתום. אבל חלון בנשמה, אתה לא יכול לסתום. אז מה המציא האדם המודרני, בין האדם הפרטי, בין האדם הלאומי, החברתי או הכלל אנושי? שעל פי הכרח זה, איזה הכרח? על פי ההכרח של הופעת כוחות חיים רוחניים, שהם ודאי מעבר לגוף, ואפילו מעבר למוסר ולחוכמה, הנה עכשיו השפיץ, שעל פי הכרח זה, נוצרו כל החוכמות היפות להמתת הזמן. מה זה החוכמות היפות? הרב אומר בהרבה מקומות, האומנויות, כל סוגי האומנויות. המוזיקה, התיאטרון, הספרות בממד שהוא מעבר לשכל, מבחינה מסוימת גם הספורט בממד שהוא מעבר לספורט, הפיזי. כלומר, כל מה שהוא תחליפי נשמה, לא יודע אם ראיתם פעם אנשים יושבים בקונצרט. ראיתם פעם אנשים כאלה יושבים בקונצרט? או אדם אחרי שהוא קרא ספר טוב, קוראים לזה ספר טוב, או אדם שהיה בהופעה מוזיקלית, שהצלילים וההרמוניה בין הצלילים זה משהו מופלא, ובאמת זה מופלא. ראיתם איך הם יוצאים מהמקומות האלה? מה קורה איתם? יוצאים אנשים מאוד רוחניים מהמקומות האלה. ברור שזה גם בדת, סכנה גדולה. לכן התחליף לנשמה זה חלונות. Windows, אינטרנט כמשל. כמה אינטרנט יש בו איזה ממד רוחני ממכיר. אז האדם המודרני יודע שהוא לא יכול להסתפק רק בגוף או רק במוסר או רק בשכל. אז הוא המציא, ולא שזה רע, האומנויות, החוכמות היפות, האומנויות, זה דבר טוב. בתנאי שזה לא יבוא במקום הנשמה, במקום הקדושה, במקום השבת. אבל יש לא מעט אנשים שכשהם שומעים מוזיקה טובה, או קונצרט טוב, או רואים איזו הצגה יפה, או איזה סרט טוב, או קוראים איזו ספרות טובה, וכדומה, הם מרגישים מאוד רוחניים. ובאמת זה ממלא איזשהו ממד רוחני. אבל זה שקר, כי זה לא ממלא את קדושת השבת. זה לא ממלא את הקדושה האלוהית, שהשבת היא רק סימן שלה, שאלוהים ברא את העולם, וכל מה שיהיה חסר קדושת אלוהים, בחינת שמירת שבת, שבת וינפש מהו שבת, אף אנחנו שופטים. וזה מה שמאפשר, כמו שדיברנו כבר, לגלות את הקדושה האלוהית. כל מה שלא יגלה את הקדושה הזו יהיה חסר. לכן בואו נראה את המשפט האחרון. על כן צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו, שעל פי הכריח זה נוצרו כל החוכמות היפות להמתת הזמן. מה זה להמתת הזמן? אדם חוזר אחרי יום עבודה, מוטש גופנית מהעבודה, מוטש מנטלית מהעבודה. מה הוא עושה? מחפש משהו קצת לנשמה, אבל לא רוצה לפגוש את אלוהים. אז מה הוא מחפש? תחליפי נשמה. אז במובן הזול, הוא יושב מול הטלוויזיה, במובן היותר טוב, הוא הולך לשמוע את הפילרמונית, בית אובן. במובן אולי לא רוצה להגיד היותר טוב, אבל הוא קורא איזה ספר טוב. ואז הוא מרגיש מלא. המד הגופני יצא אל הפועל, המוסרי נגיד שהוא מוסרי, השכלי נגיד שהוא חכם, הנשמתי, הוא מצא לו תחליפי רוח, תחליפים רוחניים, תחליפי דמה. זה ממלא משהו, אבל זה לא הקדושה שעליה אנחנו מדברים. אומר הרב, כשככה האנושות מתארגנת ומתנהלת, כשהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים האהובים, כלומר שזה זה, זה, זה הכיוון של המין האנושי, אין אנו יכולים לשהר עד כמה רוח הכלל עלולו להיות שוקע ויורד. כי הקדושה חסרה, המקור חסר. והשקיעה היא עמוקה עד אין חקר. אומר הרב, בהתחלה זה מאבד את המוסר, ואחר כך זה אפילו יאבד את האנושיות הבסיסית. מתחילת מעוממות זוהר המוסר הנשגב, ויורדת את שכחת הצורה האנושית. טוב, נעזוב כרגע את החשבון, זה כבר עוד חשבון בתוך חשבון. עכשיו, איך כל זה כתוב אצלנו? אני חוזר אלינו. אבל החיים מבלדי צד הקדושה שבהם, יחשבו רק למסע. אז זה מסע קודם כל לתפקד את הגוף, קודם כל פרנסה, ללכת לעבודה, זה מסע. אחרי זה לספק את הנפש, מוסר ואת השכל, חוכמה, זה מסע. להיות אדם מוסרי ולהיות אדם שחלטן, זה מסע. ואחרי זה לספק את הנשמה, זה, וכשאתה לא רוצה לספק את הנשמה, זה ודאי מסע. נו, אז איך אדם פותר את זה שהוא לא רוצה להיות חמור, שסוחב מסעות? אבל החיים מבלדי צד הקדושה שבהם יחשבו רק למסע. אם, אף על פי, שיעבור לו האדם תענוגים מדומים. איזה תענוגים? לכן המילה תענוגים פה זה לא רק תחת הכותרת, תחת המילה תענוגים מופיע גוף, אלא כל מיני סוגי התענוגים. מה שייצור אצלו עונג, מה שייצור אצלו סיפוק יותר מאשר סיפוק הגוף, שזה סיפוק הנפש, אם הוא מוסרי, סיפוק השכל, אם הוא נשמתי, סליחה, אם הוא חכם, וסיפוק הרוח, אם הוא מחפש את האומנויות היפות, את החוכמות היפות. אם שיעבור לו האדם תענוגים מדומים, בכל הרמות, גופני, נפשי, שכלי ואפילו רוחני דמת, כדי להעביר השיממון שבחיים, כדי לא להיות שומן. אומר הרב, עכשיו אני קורא זה שוב את כל המשפט הזה. אבל החיים מבלדי צד הקדושה שבהם, הצד האלוהי, יחשבו רק למסע. אף על פי, אם שיעבור לו האדם תענוגים מדומים כדי להעביר השיממון שבחיים, אינם כי אם להצילו מרעת שחיתות החיים. אוקיי, אז אתה אדם מוסרי, יפה מאוד, בסדר גמור, אתה אדם שחלטן, יפה מאוד. אתה גם נהנה מאיזה מוזיקה טובה, אתה אפילו יודע לזהות צלילים מדויקים ואת ההרמוניה בין הצלילים, יפה מאוד. אבל לא יוכלו להיחשב לטובה מוחלטת. כי טובה מוחלטת זה רק המקור האלוהי, זה רק הקדושה. וחיים ללא קדושה, כמה שאתה או אנחנו לא נופיע בחיים האלה, את הגוף, את הנפש, את השכל, אפילו תחליפי רוח, כל זמן שזה לא קדושה אלוהית, זה חסר. זה מסע. אבל לא יוכלו להיחשב לטובה מוחלטת. אמנם החיים עם קדושתה, אם תופיע קדושת השבת, כמשל, או הקדושה בכלל, אמנם החיים עם קדושתם, החיים שאדם מתרומם ממהם לתענוגים, שהם מכובדים מעבר לגוף, נפש, שכל, ואפילו אומנויות, אפילו רוחני, אבל תענוגים מכובדים, גם נצחיים, קדושה אלוהית, מעבר לכל זה. אנחנו לא נגד, שיהיה ברור, אנחנו לא נגד גוף מרווח ונפש מרווחת, אדם מוסרי ושכל מרווח, אדם חכם, וגם ביטויים לחיים רוחניים, נקרא להם חוליים, החוכמות היפות, בסדר גמור, אם הספר הוא טוב והמוזיקה היא טובה, וזה לא נוגד מבחינת התכנים, מבחינת הסגנון וההדגשות וכו', את ערכי הקודש, למה לא? בסדר גמור. אבל לא שזה בא כתחליף קדושה, כתחליף אלוהות, זה בשום פנים ואופן לא. לכן כשאדם מתרומם אל הקדושה, שזה לא רק תענוגים מכובדים, אלא גם תענוגים נצחיים, אז למעשים שהם עומדים לעד ורואים להיות נחשקים מצד השכל ואשר התור, הם באמת טובה עליונה ואדירה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את המתנה שנקראת שבת, אז הוא מעדכן אותנו, לדעת. אנחנו, את המילה לדעת, עוד לא הרחבנו היום את המילה לדעת. אבל קודם כל, לדעת כי אני השם מקדישכם. מה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שהיא יותר מכל המתנות האחרות? שהוא ברא אותנו, לא רק שבת במובן של שבת, אלא שהוא ברא אותנו כבני אדם מסוגלים לגלות קדושה, לגלות אלוהות, שהשבת היא התמצית של הקדושה הזאת, היא בית אב, היא דוגמית, היא הטיפוס של הקדושה, אבל לא רק השבת, השבת היא הדוגמה לזה. לכן לדעת כי אני השם מקדישכם. כלומר, מתנת הקדושה, שהיא למעלה ממתנת החוכמות היפות, שהיא למעלה ממתנת השכל, למעלה ממתנת המוסר, ודאי למעלה ממתנת הגוף. כלומר, כדי שנצא מהטבעה, שם יאיר את יפת וחם, באלף. ולא שיפת וחם ילכו לנטוע כרם, שהתוצאה כמובן, כמו שאנחנו מכירים, ושם הולך לבנות מזבח. לא, לחבר. את שלושתם, שזה כבר אברהם אבינו, זה כבר לא נוח. לכן אומות העולם הם בני נוח, אנחנו בני אברהם. נקרא אותי פרה כדי לסיים את החלק הזה. על כן באה השבת, שהיא זכר למעשה בראשית, העד שהשם פעל את כל המעשים, מוכתר בחתר קדושה רבה, להורות שאומנם כוח הכרת הטובה האלוהית כדי להכיר טובה לריבונו של עולם, זה רק כי אנחנו מכירים טובה על הקדושה שהוא נתן בנו, ועל הקדושה שאנחנו מסוגלים להופיע אותה, ולא רק על השכל, המוסר או הגוף. שאומנם כוח הכרת הטובה האלוהית יצא לפועל רק עם הכרת טובת הקדושה שבחיים, שהיא בחינת שבת. והדעת, את זה אנחנו נצטרך לפתוח פעם הבאה בעזרת השם, והדעת שהיא מתנת השם, לדעת כי אני השם מקדישכם. יצרתי אתכם בתכונה וחננתי אתכם באמצעים מביאי הקדושה, שעל ידם תביאו את החיים לתעודה כזאת שיהיו באמת הטובה יותר עליונה, עד שעל ידם יימשך האדם להביע הכרת טובתו בכל הדרכים היותר רחבים מרוב טוב ושמחה נשגבה. טוב, פעם אנחנו צריכים לפתוח את הסוגיה דעת, לדעת כי אני השם מקדישכם. אז היום דיברנו על מקדישכם, פעם הבאה לדעת. בסדר, זה בעצם ישלים לנו את החלק הזה. טוב, שאלה, בבקשה.
למה שתהיה שקיעה?
למה שתהיה?
שקיעה, אחרי שאדם בעצם מלא את כל החסרים.
כי הוא לא יכול, בלי קדושה הוא לא יכול למלא.
היית אומר, אין שום מסליח למלא.
לא, הוא חי בשקט. הפילהרמונית, בטהובן, המוסר, האקדמיה, לא ימלאו את אותה קדושה אמיתית שהיא זאת שרוצה לצאת אל הפועל. הנפש לא תמלא מכל מה שהוא לא קדושה. הרבה מאוד זמנים בהיסטוריה, והרבה מאוד יהודים במהלך ההיסטוריה, כולל הדור הזה, חיים כביכול מצוין בלי קדושה. בסדר, זה לא אומר שזה נכון. חיים לא מצוין. תגיד לי, למה אתה במכון? למה אתה הגעת למכון? מה היה חסר לך לפני שהגעת לפה? למה אתה מבזבז שעה ועשר דקות לשבת פה בין 12 ל-1 ועשרה? מה זה מצחיק? כדי לדעת עוד כמה חוכמות? נקווה שלא.
להתחזק.
מה זה להתחזק? זאת המילה הכי מפחידה. מה זה להתחזק? לעשות שרירים? מה זה להתחזק?
לפתח את השכל.
לפתח את השכל, לך לאוניברסיטה.
אבל באוניברסיטה לא יהיה לנו תורת חוץ.
למה? מה ההבדל? מי קבע? מה אתה? יש לך ברומטר לרבנים? מה אתה רואה? הזקן יותר ארוך? מה?
לא, אני רואה בשיעורים.
כלומר, אתה מחפש קדושה. אתה לא מחפש חוכמה. אתה מחפש חוכמה, את זה גם אתה יכול באוניברסיטה. אתה מחפש קדושה. ונקווה שבכל בית מדרש יש קדושה. שמופיעה דרך החוכמה. ודרך המוסר. נכון. אבל זה לא חוכמה ומוסר. זה קדושה. לא, זה ברור. מה שמך? איך? אביעד, ברוך הבא. ברור לך שאתה מחפש קדושה? עוד לא ברור לך. טוב, אז הרי אני לידע אותך, שאם אתה עדיין לא יודע, אתה מחפש קדושה. ואם זה מפחיד אותך להגיע למסקנה שאתה מחפש קדושה, כי לפעמים יש אנשים שמפחיד אותם לחשוב שהם מחפשים קדושה. הם מחפשים חוכמה. הם מחפשים לקיים מצוות. הם מחפשים, הם קוראים לזה להתחזק או לחזור בתשובה. הם מחפשים לחיות טוב, הם מחפשים שידור. לא. אתה ואני מחפשים קדושה. כמו שהרב נריה שר בסוף ימיו, הוא אמר בסוף ימיו, ואחרי זה הפרוד ישיר, קדושה אני מבקש. אני יודע שיש אנשים שהמשפט הזה, אני מחפש קדושה, מפחיד אותה. אז מה? מותר לפחד. מי שמאמין, לא מפחד. לחפש קדושה. אביעד, קצת מפחיד אותך לחפש קדושה? את האמת. את האמת. אתה לא יודע, לא חשבת על זה עדיין. יש אנשים שמפחיד אותם לחפש קדושה.
מה, כי זה משנה את כל החיים
שלך? למשפט הזה חיכיתי כבר 5 דקות. כי זה משנה את כל החיים שלך, כלומר, כל זמן שאני מחפש מוסר, אז אני אדם שיכול להשתלב בכל החיים שהייתי עד היום. כל זמן שאני מחפש חוכמה, אז אני אדם שיכול להשתלב בכל החיים שהייתי עד היום. כל זמן שאני מחפש ללמוד תורה ולקיים מצוות במובן שנקרא דתי, אז גם זה באיזושהי צורה השתלב עם כל החיים שהייתי עד היום. אבל כל זמן שאני מחפש קדושה, אז זה מהפכה בכל החיים. אז זה מפחיד. לא. זה מאתגר. זאת האמת. מי שלא מחפש קדושה, שיעשה סיבוב, בצחוק, ויחפש את מה שהוא צריך לחפש. ימצא את מה הוא צריך לחפש. הוא צריך לחפש קדושה. אז אני מסכים שמי שמפחיד אותו לחפש קדושה, לאט לאט. בהתחלה הוא יחפש מוסר, הוא יחפש חוכמה, יחפש אולי באמת שידוך. נקווה שיגיע לחפש את הקדושה. נקווה שגם עזרה שם כולנו נמצא קצת קדושה. בסדר, אביעד? אני רואה שאני הפחדתי אותך. אני רואה שאני הפחדתי אותך. תביא לו מים, שלומי. תביא לו מים. אנחנו נמצא את הקדושה, אביעד. קדושה שמחה. קדושה שלא מבטלת את כוחות החיים. קדושה ששם מכניס לטבע את יפת ואתך ויודע לגלות את יפת ואת חם בקדושה. את הגוף, את הנפש, את השכל בקדושה. אין לך מה לפחד מזה. זה הכי כיף של החיים. אי אפשר לשאול שאלות אחרי המשפטים האלה של אביעד. בסדר? טוב, נזכה לחפש קדושה ולמצוא קצת.